נתחיל בסוף. בעמוד 4, המקור האחרון שיש לכם, זה קטע שלא כל כך מזוהה, לא כתוב מה זה שם. זה מספר הזה שנקרא איש ההלכה, גם יש באנגלית. זה דווקא הוא כתב את זה בעברית. לא כמו האיש האמונה, Lonely Man of Faith. כשהביאו אותו ממרסד רב קוק, זה בעברית, הוא אמר, מי שתרגם את זה לא הבין את עברית וגם את אנגלית לא הבין. אבל זה הוא בעצמו כתב בעברית. פה בעמוד 38 הוא מתחיל קטע על פיקוח נפש, ומתחיל ככה, פיקוח נפש דוחה כל תורה כולה, וחי בהם ולא שימות בהם, חילול שבת אחד כדי לשמור שבתות הרבה. הלכה זו סיסמת היהדות. אז זה מעניין. אני חושב שאם אתה שואל לכל יהודי ויהודי, נו, מה הקטע הכי חשוב ביהדות? בוא, התמצית של היהדות. לא בשבילך, מה? אז הוא אומר, זה סיסמה, חי בהם זה הסיסמה של היהדות. אז כבר זה קו מעניין. הקטע שיש לכם, שזה מתחיל להקל וכל ספיקות שאתה יכול להרבות, זה ההתחלה של עמוד 39, וסוף השורה. רב חיים, איש בריסק, אז מי שלא יודע, רב חיים זה הזיידה של רב סולובייצ'יק. רב חיים, איש בריסק, לא פסק מעולם את ההלכה שמאכילים חולה שיש בו סכנה פחות מכשיעיר ביום הכיפורים. נו, זה הלכה שכולנו יודעים. רב חיים כנראה שלא ידע את ההלכה הזה. והיה מצווה את משמשי החולה להכילו סעודה פשוטה כמו שנהגו בשאר ימים. כשאבא מורי עמד למסור לרייסין פלח כובנה לשרת שם בקודש, נכנס רב חיים למקום שנכנס ואמר לו, הנני מצווך היום להורות על פי הכרעתי בנוגע לחולה שיש פה סכנה ביום הכיפורים, כי כך הוא עיקר הדין. את רב חיים פה, נראה בעוד שנייה, חולק על השולחן ערוך, והוא אומר ששולחן ערוך טעה, רב יוסף קארו טעה, זה לא הלכה, זה הלכה. ואם אתם חוששים שזה רק רב יוסף דוב סולובייצ'יק שלימד באוניברסיטה, לא עלינו, שרק הוא יודע את הפסיקה הזה, הקטע לפני זה, והנה זה מספר הזה, חידושי מרן הריז הלוי, זה הגריז, זה הבן של רב חיים, הבן היותר צעיר, זה הבריסקרוב, היה איזה מילה נשתמש שלא נכנס לבעיה? שטרק, שטרק זה הכי טוב. הוא בקטע למעלה פה בדף, הנה אדוני, אובי, מורי, רבנו ורבי, הגון זצל, הימורה ובא בכל חולה שיש בו סכנה כגון מכה של חלב וכדומה, שיאכילו אותו ביום הכיפורים כל צרכו ולא פחות מכשיר, ואמרתם דכיוון שהוא כבר חולה שיש בו סכנה, הרי יום הכיפורים נדחה לו לכל המועיל יותר לרפואתו, שבכלל זה גם חיזוק הגופו וכו' וכו'. אז פה אנחנו רואים את המסורה הזה, שזה מסורה של כל בית סולובייצ'יק, גם אלה שהגיע לאמריקה, שגם אלה להגיע לירושלים, שזהו, יודעים שרב חיים פסק. אגב, מעניין, רב חיים בעצמו דרך כלל לא פסק. רב חיים לא רצה לעסוק בפסיקה, בבריסק, שהרב של בריסק היה לו, הוא היה רב העיר, והיה לו פוסק שדן בזה. הפוסק שלו היה שם שאולי אתם תכירו, השם שלו היה רב שמחה זל גריגר. הנכד שלו שיחק כדורסל, היה פרשן, סימי ריגר, שנקרא על שם סבו. רציתי להביא תמונה של רב שמחה זלג, לראות מה זה יהודי שהיה פוסק בבריסק, יהודי ממש הדרת פנים, אבל אני חושב לא ידע לקלוע כל כך מבחוץ, ורק רשת, כמו שסימי נהנה להגיד. אבל פה רב חיים לא השאיר את זה לרב שמחה זלג, ולא של אף אחד, הוא אומר שזה לך, ולא רק, הוא אומר לבן שלו, אתה הולך להיות רב מקום, הלוך למעשה, אתה חייב לפסוק כמוני, זהו, זה הלכה. אז בואו, נכון, 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 אז פה, אז זה באמת הנושא שלנו היום. איך היא עז רב חיים? להגיד, זה הלכה, זה עיקר, כמו שהרב סולובייצ'יק קורא, זה עיקר הדין, זה הלכה. נו, מי שפותח את השולחן ערוך, מקור ראשון בדף ראשון, כשמאכילים את העוברות, או את החולה, מאכילים אותם מעט מעט, כדי שלא יצטרף שיעור. אז פה אנחנו רואים שחור על לבן, שפה השולחן ערוך אומר שהם מאכילים אותם פחות מכשיר, ורב חיים אמר, לא, שמישהו חולה כבר, אז נותנים לו את הארוחה פשוטה, נותנים לו מה שצריך לאכול.
גם פה בשולחן ערוך אוכלים יותר מהשיעור, אבל פשוט עם הפסקות.
זה מה שנקרא שיעורים, רב חיים אמר, לא, אל תעשה את זה, אין סיבה לעשות את זה. רב חיים אמר, תן לו סעודה פשוטה, אל תתחיל עם שעון ביד אחד ומשהו למדוד את זה ביד שני. אגב, יש איסור מדרבנן דרך כלל למדוד דברים, אבל האיסור מן התורה של לאכול זה עולה מאיסור מדרבנן למדוד, אז מתירים למדוד ביום כיפורים כדי לאכול פחות מכשיר. פה רב חיים אמר, תפסיק, תפסיק, זה לא הלכה, טעו. רב יוסף קאר had a bad day. זה לא הלכה. נו, אז בסדר. אם אני אמרתי דבר כזה, זה בסדר. אבל רב חיים אמר, זה לא רב שרב חיים אמר את זה. אני לא צריך להגיד יותר, נכון? אתם מבינים כבר. הוא אמר, זה עיקר הדין. והוא הכריח את הבן שלו. אל תקש...
זה חולה שאין בו סכנה. הוא גם דיבר על חולה שאין בו סכנה,
איך אתה יודע שזה חולה?
כתוב,
שמאכלים
את
העוברות
או את החולה, לא כתוב שיש
פה
סכנה.
איך אתה יודע
שהחולה
פה
אני לא יודע שהוא כן.
בסדר. זה הרעה שאני מקבל. זה הרעה שאני מקבל.
סתם מעוברת, יש בה סכנה?
אז נגיד לומר, רב חיים אגב לא התייחס למעוברת. וזה תהיה התחלה כדי להבין באמת מה שקרה פה. בשולחן ערוך במקור שתיים, שזה באמת תופש י' ז', שזה הסימן לפני זה, וברא שהריחה ופניה משתנים, אף על פי שלא אמרה צריכה אני, לוחשים לה באוזנה שיום הכיפורים הוא. אם נתקר הדעתה בזכרון זה מוטב, ואם לאו, מאכילים אותו עד שתתיישב דעתה. איך מאכילים אותה? אז כנראה שזה באמת הכוונה, מה שאנחנו רואים אחרי זה, כשמאכילים את העוברת. שזה המשך, כשמאכלים את הברת או את החולה, אז איך, למה חולה נכנס? איזה חולה? חולה שיש בו סכנה, חולה שאין בו סכנה. אז באמת זה, ההרה של הווד זה הרה נכונה, לא כעובדה, אלא לשאול, במה מדובר פה, איזה סוג חולה מדובר פה. אבל פה באמת יש העניין הזה של שיעורים. אז בואו נלך אחורה, נסתכל קצת במקורות. אחרי שאנחנו נראה את המקורות, אז אולי נבין קצת פשוט מה קרה פה. מקור שלוש, יש הגמרא מסכת יומא. יומא זה המקום שיש הדינים של יום הכיפורים, פרק שמיני, פה יש כל הדינים של פיקוח נפש, פה באמצע הסוגיה הזה אנחנו מוצאים משנה, וברש הריחה, מאכילים אותה עד שתשב נפשה. זה מעניין, מה זה וברש הריחה? הרווי, תעזור לנו. אני יודע, אני נגיד לו עוד מעט. זה עניין פיזיולוגית או זה עניין פסיכולוגית? הורמונים. בסדר.
זה משהו באמצע.
אומרים
את זה וזהו. זהו. שני
הדברים גם יחד.
אתה מסכים? הוא מפחד. בסדר, סייג לכך משתיקה, בסדר. אותו חולה, או אותו עוברה, אישה מעוברת, אנחנו לא יודעים באמת איזה מצב שלה. פה שהיא ריחה, זאת אומרת שלא שהיא, לדעתי, מה שאני מבין פה, זה לא שאובייקטיבית חסר לה נוזלים, חסר לה אוכל, ובגלל זה היא בסכנה, אלא בגלל שהיא ריחה את האוכל, אז עכשיו זה גרם לה למצב לא טוב. בואו נגיד ככה, ככה אני מבין את זה. אז המשנה אומרת, וברא שהריחה מאכילים אותו עד שתשיב נפשה. אגב, מעניין, במשנה פה לא מתייחסים לשיעורים, לא מתייחסים לכמות. איזה כמות נותנים לה? כמות שהיא... נכון, מה שהיא צריכה. חולה, מאכילים אותו על פי בקיעין. ואם אין שם בקיעין, מאכילים אותו על פי עצמו, עד שיאמר די. מה חסר פה בגמרא? נכון, שיעורים לא נמצאים פה. פה, עד שתשיב נפשה, ושוב אני רוצה להגיד, זה נשמע לי כמשהו יותר פסיכולוגית, אצלו עד שיאמר די, עד שהוא אוכל מספיק. זה נשמע לי שני סוגים, לא שעניינים פסיכולוגיים לא חשובים.
עד שהוא אוכל מספיק, זה עד שהוא חושב שהוא אוכל מספיק.
בסדר, עד שיאמר די. גמרא. תנו רבנן, וברשי ריח בשר קודש, שאסור לה לאכול עכשיו, או בשר חזיר, תוכבין לה קוש ברוטב, ומניחים לה על פיה. זאת אומרת, עונים לה משהו מן הרוטב, לא כשר בעצמה, אלא מן הרוטב בצד. אם נתראה את הדעת המוטב, ואם לאו מכין אותו רוטב עצמה, ואם נתראה שדעת המוטב, ואם לאו מכין אותו שומן עצמו, שאין לך דובר שעומד בני פיקוח נפש, חוץ מעבוד הכחול מזגיל, הרייף ושפיכת דמים. אז זה מעניין. בסופו של דבר, מה הסיבה של הגמרא שמתיר לנו להכיל אותה? זה פיקוח נפש. אם זה מדובר פה בפיקוח נפש, אז נעלם. אבל פה, במצב של עוברה, ואני אומר, עצר החולה, אנחנו לא מוצאים את זה. ויכול להיות שפה יש איזה עניין פסיכולוגית. היא הריחה משהו, היא חושבת שהיא צריכה את זה, אנחנו דואגים לה והוולד, אז נותנים לנו קודם כל משהו בצד, משהו זה, משהו, עד שאנחנו מנסים לטפל בהבעיה, ושוב אני אומר, לדעתי הבעיה יותר פסיכולוגית. נכון. בסופו של דבר הגמרא אומר, כן, אפילו היא זקוקה לחזיר, נותנים לה חזיר. יש אגב דיון גדול במישהו שהרופא אמר, הוא חייב לאכול בשר. יש תשובה של הרייבוד הזה. ובואו נגיד שאין שום בשר כשר באזור. האם מותר לתת לו אוכל לא כשר, או מותר לשחוט? האם כבר יש פיקוח נפש ואפשר להכיל אותו, אז אם צריכים פיקוח נפש, נותנים לו את משהו לא כשר, או עכשיו שזה מותר, אז גם כן מותר לשחוט. אז מה באמת יותר טוב לעשות? יש דיון גדול בנושא הזה, לא ניכנס לזה. יש לנו מספיק בליזה.
גם דיון בשחיטת חזיר?
לא, חזיר לא צריכים לשחוט.
תדעו בראש.
בסדר. בעמוד ב' הגמרא אפילו מספר לנו עובדה, ההיא עוברה דערכה, התוקמה לדורבי, אז היא הריחה משהו. אז בואו שאול את רבי, יהודה נעשה, אמר לו, זילו לך שאול, תגיד לו לחוש באוזנה, דו יום עד הכיפורי הוא, זה יום כיפורים. לחשו לה ואילחישה, זה באמת עבד. קורי אללה, בטרם עצריך בבטן ידיך, נפק מיני רבי יוחנן. אז רבי יוחנן היה אותו עובר, שאימא שלו הייתה בהיריון, ובאמת אמרו לה באוזן, נו, יום כיפור זה. אז... או הוא או היא קיבלו את זה. בסדר. עד כאן מה שנמצא באמת במסכת יומא, בכל הסוגיה שבמסכת יומא, אנחנו לא מוצאים את עניין של שיעורים, מה שאנחנו כן מוצאים במצב של עוברה שהריחה, שלדעתי זה בכלל מקרה מעניינת ולא כל כך פשוטה, אצל החולה, שם אנחנו לא מוצאים בכלל את העניין הזה, תיתן לו את זה, תיתן לו את זה, לא. מה כתוב במשנה? נותנים לו מה שהוא צריך, אם יש רופא בקי אומר מה שהוא צריך, אם הוא אומר בעצמו, נכון? ככה היה, אם הוא אומר בעצמו, כך זה מה שאני צריך, נותנים לו מה שהוא צריך. שיעורים, לא פה, שום דבר. אז עכשיו אולי אנחנו יכולים להתחיל להבין את רב חיים, זה לא נמצא. אבל במסכת קריטות, כן, יש את הדין הזה, או אולי. קור ארבע, כתוב, שם הסוגיה באמת הסוגיה של חצי שיר. מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, האם חצי שיר עשו מן התורה, חצי שיר עשו מדרבנן, ולפי רבי יוחנן, אם אני לא טועה, זה עשו מן התורה, אם חצי שיר עשו מן התורה, אז איך אפשר לתת אפילו פחות מן השיעור. אגב, הדין שנותנים פחות מכשיר, עדיין אסור לאכול פחות מכשיר ביום כיפורים. כשאתה אוכל פחות משיעור, אז מה עשית? החיוב קראת אין לך. אבל, אבל איסור יש באכילה בכלל, בגלל שבאמת חצי שיעור ביום כיפור. אסור, למה? מה כתוב ביום כיפור? אין איסור אכילה ביום כיפור. מה איסור ביום כיפור? עינוי. אז אתה עובר על העינוי כשאתה אוכל גם כן פחות. אז ביום כיפור גם חצי, גם פחות משיעור, גם אסור. אז פה אני צריך לשאול בעצמי, אם אתה עוד פעם רוצה להיכנס לראש של רב חיים, בן אדם שחולה, אסור לו לאכול, מותר לאכול. טוב, אז למה אתה נותן לו פחות משיעור שלא יהיה חייב כרת, אבל מותר לאכול? אז מה הרווחת פה בכלל? אז אולי גם עכשיו אפשר, שוב אני אומר, להתחיל להבין את את החשבון של רב חיים. הבריסקה רב יש לו חשבון גדול וארוך, שאני לא נכנס לכל החשבון שלו. מצאתי עכשיו מאמר של רב אשר וייס, שלא מסכים עם שום מילה של שנמצא בבריסקה רב. בכל זאת, הוא מנסה להגיד אולי אפשר להצדיק את זה. יש לי דרך אחר לגמרי להצדיק את השיטה, שאני אגיד בה עוד מעט, ובואו נמשיך. במקור ארבע, עוד פעם, התירו לו לברוא לאכול פחות משיעור מן הסכנה. קטני, התירו לו לברוא לאכול פחות משיעור מן הסכנה. מן הסכנה, אפילו טוב ונמי תאכל. אם יש סכנה, היא יכולה לאכול אפילו יותר מזה. אז מה מדובר? אמרו רב פאפא הכי קטני, הותרו לו לברוא פחות משיעור אפילו טוב מן הסכנה. היא יכול לאכול פחות מהשיעור כמה וכמה פעמים, זה באמת נשמע לנו את העניין של שיעורים. אבל עוד פעם, אני צריך עכשיו לשאול שאלה. הגמרא פה מתייחס למי שחולה או לא? הגמרא פה מתייחס למי שחולה שיש בו סכנה, חולה שאין בו סכנה. מה המצבה של אותו אישה? אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים. יכול להיות שזה עוד... מה? מפני הסכנה. אז שוב, מה הסכנה פה? האם הסכנה פה זה בגלל אישה שהריחה, שהגמרא חושב שפה יש איזושהי סכנה, או פה ממש יש אישה שסכנת נפשות? אגב, אם זה סכנה של ריבונו שלום, מה מדובר? אם זה סכנת נפשות, אז למה אנחנו נכנסים לשיעורים? כל הסיבה לפחות משיעורים זה, עוד פעם, זה לא תהיה חייב. אז מה באמת הקו פה של הגמרא? הספר הלכות גדולות, הבהג, כן. כן, אז היא בסכנה בגלל כל השכנים. בסדר. בסדר, לא יודע. בבהג, במקור חמש בבהג, ואמרים גבי עוברה, עכשיו, הבהג לקח הגמרא ממסכת קריטות, הוא עכשיו מדבר במסכת יומא, הוא לקח הגמרא שמה, שבאמת נשמע לנו כשיעורים, הוא הביא את זה בחזרה למסכת יומא, וכך הוא אומר, במילה גבי עוברה, התיר לו לברוא לאכול פחות מכשיעור בפני הסכנה, החידמי, אידי איקה סכנה, אפילו כשיעור נמי, אלא אין לו פחות פחות מכשיעור ואפילו טוב ונמי. אז פה אנחנו שומעים באמת עוד פעם, אחד הראשונים שלוחים את זה. הרמב"ן, בתורת האדם, הולך יותר רחוק, ואני אקרא עכשיו בסוף מקור שש, הוא מביא את רב פאפא, מביא הגמרא בקריטות, מכלין אותו פחות פחות כדי שלא יצטרף כזית בכדי אכילת פרס, וכן פסק בעל ההלכות, הוא פסק כמו אותו גמרא בקריטות, ונראה שאף בחולה עושים כן, כדי להקל עליו מאיסורי כרת ומכות לאיסור בלחוד. אז פה אנחנו שומעים מישהו שלקחת את העניין שלו מעוברת והביא את זה לחולה. אגב, מן הגמרא אין שום זכר לזה, פה הרמב"ן אומר לנו שכן, יש אותו רעיון להגיד לאישה שהיא בהיריון לכל פחות משיר, והוא מסביר לנו בדיוק למה, שלא תהיה חייב כרת ורק תהיה איסור לב לבד. ושוב אני צריך לשאול לרמב"ן, מה אתה מדבר? אם זה באמת פיקוח נפש, על איזה איסור יש פה? אפילו יש דעה, כמו שאמרתי, הרייבד, שאפשר לשחוט את הפרה כדי להכיל אותו. זה פיקוח נפש, במה מדובר פה? מה החשש שלך? מה קרה פה? מצד שני, ואז, לפני הצד השני, אז אתם יכולים כבר להבין שאותו גישה של בהג, של רמב"ן וכולי, בסופו של דבר הגיע לשולחן ערוך, וזה מה שקראנו בשולחן ערוך, ועל זה רב חיים אמר, מה פתאום? מה פתאום? עכשיו בואו נסתכל ברמב״ם, במקור 7. חולה שיש פה סכנה ששאל לאכול ביום הכיפורים, עכשיו מי במה מדובר בחולה? בסדר. חולה שיש פה סכנה, יפה. חולה שיש סכנה ששאל לאכול ביום הכיפורים, אף על פי שהרופאים הבקיאים אומרים, אינו צריך. הוא לא צריך לאכול. הרופא אומר, אתה לא צריך. מכילים אותו על פי עצמו עד שיאמר די. מאיפה הרמב״ם קיבל רעיון כזה? איך הרמב"ם יכול לכתוב דבר כזה? זה משנה. זה משנה מפורשת. מה כתוב במשנה? כן, הוא אומר, אני צריך. אז מכילים אותו, הוא צריך.
זה מאוד דומה להלכות שבת. להלכות שבת, אני זוכר נכון, להלכות שבת הלכתה, זה אומר שם שאפילו יעמדו כל הרופאים בעולם ליד המיטה ויגידו שהוא לא חולה, אבל אדם טוען שצריך לחלל עליו שבת,
יפה, נחזור לזה בעוד מעט. אבל פה מה אנחנו אומרים? הרמב״ם עניין של שיעורים, לא שמע, לא ידע, לא הכיר. ממשיך. אמר החולה אין לי צריך, והרופא אמר צריך, מאכילים אותו על פיו. והוא שרופא בקי. הרופא יודע, מבין. אז פה מה אנחנו רואים? שאו החולה אומר אני צריך, או הרופא אומר שהוא צריך. אז מה? אז נותנים לו אוכל. למה? 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 בגלל שכלל גדול בפיקוח נפש, לא רק פיקוח נפש דוחה את האיסור אלא מה? אלא אפילו ספק פיקוח נפש. אז מה אנחנו אומרים ברמב״ם? החולה אומר, אז בסדר, זה מספיק. הרופא אומר שזה מספיק. הרבה 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 אנשים אומרים, הרופא שלי אמר, אבל הוא לא דתי. הוא לא דתי, אז אני לא רוצה להקשיב לרופא. מה העמדה שלי בזה? אגב, כל מי ששאל אותי דין לגבי אכילה ביום כיפור, כל אחד שאל אותי, אני אומר, מה הרופא אמר? אני לא רוצה להגיד שום דבר עד שתגיד לי מה הרופא אמר. רופא אמר לאכול? אני אומר, תאכול. למה? זה רופא. אני חושב, אולי חוץ מאנגליה, אבל כל רופאים היום נחשב כבקי. נכון? זה לא כמו... בסדר. I should have said South Africa. אבל לדעתי, כל הרופאים היום הם בקיאים. זה לא כמו אז יש רופא בקיא. לא, בסדר, מי שישב ולמד רפואה בעידן המודרני, הבן אדם הזה אומר לפציינט שלו שהוא מכיר, אתה צריך לאכול? זהו, זה סוף הסיפור. לא אכפת לי, דעתי לא תתת. איזה רב יכול, יש רבנים לצערי, להגיד, איזה רב יבוא, בסדר, אבל הוא לא יודע, אני יודע. בסדר, יפה מאוד, אבל... זה, לדעתי זה דברים מאוד מאוד פשוטים. רופא אחד אומר צריך ואחד אומר אינו צריך, מאכילים אותו. מקצת הרופאים אומרים צריך ומקצת אומרים אינו צריך, לכן אחר רוב או אחר בקיאין. ובלבד שלא יאמר החולה צריך אני, אבל אם אמר צריך אני, מאכילים אותו. אמר החולה שהוא צריך ונחלקו הרופאים, והיו כולם בקיאים, ואלו שהוא צריך כמניין, שאומר אינו צריך, מאכילים. זאת אומרת, מה אנחנו אומרים בסופו של דבר? מה הרמב"ם אומר? הרמב"ם אומר, אם יש פה ספק, מאכילים אותו. הרמב״ם דיבר, אבל תיתן לו פחות משאיר, הרמב״ם אומר, תסתכל על השעון, הרמב״ם, לא, הרמב״ם בכלל לא מתייחס לכל הסיפור הזה, זה לא נמצא פה. בהגות ממוניות, במקור 8, יש כאלה שפסקו, דהיינו דווקא כשאמר הסתכן אם לא אוכל, אבל אם אמר לא הסתכן בכך, אם לא אוכל, אסור להכילו, זה אולי זה כדאי באיזו רמה של חולי אותו בן אדם מרגיש. וכן פירש רי ברב שמואל, הריבה. אבל רבינו תם נחלק על זה, והורה הלכה למייס להתיר, וזה לא שונה. וכי חולים נביאים הם, או בקיים הם, אלא כיוון שדי החול הוא חיה שהוא שבת או יום כיפור, ואום אני צריך, ואין יכול לסבול, מצינו סכנה, לא, זהו, זה סוף הסיפור. הוא לא צריך, אנחנו לא מציפים נבואה מאותו חולה, אני אלך למות. הוא לא יודע את זה. הוא יודע שהוא מרגיש מאוד רע, אומרים לו, היום יום כיפור. זהו, מספיק, יודע שיום כיפור? הוא ממשיך ואומר, כן, בסדר. הספר החינוך בשיניות ג' מאוד מעניין, ואתם ראו מיד איך אפשר להבין את זה יותר מדרך אחד. ולפיכך מישהו חולה אף על פי שאין בו סכנה גמורה, או יחלוש הרבה, ראוי להכיל ולשחתו מעט מעט כשיעור שאמרנו. נו, מה הכוונה של ספר החינוך? פה אנחנו מוצאים את עניין של שיעורים. זה חולה שיש בו סכנה, או חולה שאין בו סכנה. נכון. אז פה באמת יש מחלוקת איך להבין את זה. אם באמת הוא אומר, לא, זה חולה שיש פה סכנה וגם מינוס וגם מי שכמעט יש לו סכנה, או בעוד מעט יהיה בסכנה, או קצת מסוכן זה בעיה, או זה באמת חולה שאין בו סכנה. אבל פה אנחנו רוצים גם כן את העניין הזה של השיעורים. גם בהבח, מקור 10, וכן כתב חולה שצריך לאכול, כלומר, אפילו בחולה שאין בו סכנה והוא צריך לאכול, שלא יכבד עליו החולי ויסתכן, נמי מאכילים אותו, וזה שכתב אם יש שם רופא בקי וכו'. אז גם כן הוא נכנס לעניין הזה של חולה שאין בו סכנה, אבל פה האין בו סכנה זה אין בו סכנה מיידית, והכוונה היא באמת שאנחנו חוששים, אפילו זה לא חשש כל כך חזקה, אנחנו חוששים שבלי להכיל אותו הוא יגיע למצב של סכנה. זה גם עוד כלל בהלכה. לא רק פיקוח נפש דוח את האיסור, גם ספק פיקוח נפש. כלל שני, לא רק חולה שיש פה סכנה, מישהו שעלול להגיע לסכנה בלי טיפול זה גם כן נחשב כסכנה, וזה מאוד חשוב, בגלל שזה באמת המקרה היותר המצוי. שתראה בן אדם, שנראה ככה, ואז באמת אני קורא לרופא, נו, תסתכל עליו, וזה השאלה, אם הוא לא מקבל משהו, האם הוא יהיה, יכול להיות, לא אפילו יודע, גם כן הרופא, סליחה שאני אומר את זה, גם כן לא נביא, גם כן לא יודע עתידו, אבל אם הוא יכול להיות במצב מסוכן בגלל המצב של עכשיו, אם הוא יגיד לי, כן, אז זהו, זה מספיק. אז יש בוודאי מצב לתת שיעורים, אולי אפילו יותר מזה.
זה נחשב אותו הדבר בדיוק כמו
שהוא
בסכנה?
כל ספק בקורך נפש, כל מי שמגיע למצב, אפילו אתה חושש שמגיע למצב, זה נחשב. זה נחשב כבר למצב של סכנה. הוא לא צריך להיות עכשיו באמת על סף מוות. הוא לא צריך להיות עכשיו על סף מוות חס ושלום. הוא יכול להיות מצב שאני חושש שאם הוא לא מקבל איזשהו נוזלים או משהו, הוא יגיע למצב כזה, אז אני כבר פוסק להתר, בגלל שזה לא רק להיות שם, שגם כן שלא יגיע לשם.
זה קורה מישהו, נגיד,
שמוכח תרופות כל יום? עם תרופות יש דרך אחר. אבל זה גם כן תלוי על איזה תרופה, ולפעמים אפשר לקחת את זה לפני, אחרי, אם הוא צריך אולי לקחת את זה בלי מים, אולי לקחת את זה במשהו שלא טעים, יש כל מיני מצבים שאם באמת נגיע לזה. הבעיה בעירוי, שאם אתה עושה את זה בחג בעצמו, זה ממש אסור מדאורייתא, לשים, זה יותר גרוע. בוא נגיד ככה, אם הרופא אומר שעכשיו המצב מספיק מסוכן שהוא צריך הרבה נוזלים ומיד וזה הדרך הכי טוב לתת לו בגלל שאני חושש, אז אז לדעתי במצב כזה הרבה יותר טוב לשתות בשיעורים מההתחלה ולא להגיע למצב. עירוי אסור מדאורייתא לעשות עירוי. מה פתאום לעשות עירוי? איך אתה מתיר לעשות איזה איסור זה? כן, מי התיר דבר כזה? בסדר, בוודאי מישהו התיר את זה. בוודאי איזשהו רופא.
אין רופא, אבל זה לא...
הרופא, נכון. בסדר, רופא אמר את זה. בסדר. אם זה שם לפני כן, אז זה סיפור אחר. בסדר. לדעתי, יש פה מחלוקת יסודית איך אני מסתכל על כל הסיפור הזה של אכילה ביום כיפור, ואני חושב שזה באמת שייך לסיפור יותר רחבה של פיקוח נפש. יש מחלוקת, זה מחלוקת יסודית, וזה הולך ככה. האם פיקוח נפש עם שבת דחויה או הותרה? זה באמת הלשון של, אולי זה נשמע ממש בדיוק אותו דבר. האם כשיש פיקוח נפש שבת, אני יכול לחלל שבת, אבל אני חייב לעשות המינימום, או אם כבר יש מצב של פיקוח נפש, מה שאני אומר, all bets are off, אני עושה כל, זהו. זה אפילו, בוא נראה הרמב״ם, אני לא רוצה להגיד את זה לפני כן, בוא נראה את הביטוי של הרמב״ם. במקור 11. דחויה שבת עצה סכנה ושור. אז לפי הרמב״ם זה לא הותרה, שזה לא שמותר לעשות דבר מסוים, אלא מה, זה לא שהפעולה מותרת, אלא מה כתוב אצל הרמב״ם? שבת דחויה. אם זה שבת דחויה, מה זאת אומרת? שהיום אינו שבת כבר. אם אתם חושבים שאני מגזים קצת, בואו נסתכל הלאה. דחויה היא שבת עצה סכנה ושור כשאר כל המצוות. אז כשפה רמב"ם כל המצוות לדעתי, זה גם כולל אכילה ביום כיפור. איך אני יודע את זה? הוא אמר את זה בצורה מפורשת. לפי ככל שיש פה סכנה, עושים לו כל צרכיו בשבת, על פי רופא אומן של אותו מקום. ספק שהוא צריך לחלל עליו את השבת, ספק שאינו צריך, וכן הוא אמר רופא לחלל עליו את השבת, ורופא אחר אמר אינו צריך לחלל עליו את השבת, שספק נפשו דוחה את השבת. זה בדיוק אותו דבר שהרמב"ם אומר שמה? כן, כן, אין שום סתירה בין הגישות. ממשיך. בסוף הלכת ב', כללו של דבר לגבי חול של סכנה, הרי הוא ככל לכל הדברים שהוא צורך להם. עוד פעם, לפי הרמב״ם, שבת דחויה, יש מצב של פיקוח נפש, לפי הרמב״ם, זה לא שבת. זהו. לא צריכים לעשות שום, לא צריכים לעשות את זה בשינוי, ולא צריכים את זה שתיים שעשוע, שום דבר. אצל הרמב״ם, יש לנו הלכה מפורשת, שבת דחויה, אינו שבת היום. הלכה ג' כשעושים דברים האלו, אינו עושים לא ידי גויים, ולא ידי קטנים, ולא ידי עבודים, ולא ידי נשים, כדי שלא תהיה שבת קלה בעיניהם, זה כל אלה שלא באמת מבינים, אלא ידי גדולי ישראל וחכמיהם, ואסור להתממה בחילול שבת. באמת יש סיפור, כשרב סולובייצ'יק היה קטן, הוא היה חולה. אז היה אצל רב חיים. אז הביאו איזשהו רופא, ושאל לרופא, רב חיים שאל לרופא, האם אתה צריך אור? זה פירוש להדליק נר. אז הרופא אמר, אני יכול לבדוק בלי זה. אז רב חיים שאל, אם היה לך נר, זה היה יותר טוב? אז הוא אמר, כן. אז הוא אמר לבן שלו, תביא נר. והוא היסס. למה הוא היסס? בגלל שהרופא אמר, לא צריך. רב חיים אמר, אתה שוטה ואתה אפיקורס. אתה שוטה, אתה לא יודע הרמב"ם, אבל אפיקורס. בגלל הרמב"ם אומר שאתה אפיקורס, בגלל שהיססת. פיקוח נפש? רב חיים היה אומר, זה לא שבת היום. יש מצב של פיקוח נפש, זה לא שבת. הרופא אמר, הוא יכול לבדוק את החולה יותר טוב ככה, אז בכלל אין שבת, מה הבעיה? זה חולה שיש פה סכנה. אין, זה לא שבת. זה גישה של רב חיים. סליחה, עכשיו אתם מבינים למה לפי רב חיים, שהוא לא מתייחס לשיעורים? מה היה כל הסיבור של שיעורים? בגלל שזה דיין זה אסור, ולא להגיע לאיסור, לקראת, וזה, מה? רב חיים... מה? לפי הרמב״ם? במה מדובר בכלל? אז עכשיו תסתכלו ב-12 במגיד משנה. ואני אגיד דבר שלדעתי פשוט ביותר, אמרתי זה היום לאיזה רב גדול, הוא כל כך נהנה ממה שאני להגיד עכשיו. במגיד משנה בהלכות שבת אומר, וכתב הרמב״ן ושמעינן מיני דקול צורכי חולה אף על פי שיש בחולה סכנה, היכה דאפשר למעבד לו למלאכה בשינוי שלא יתחלו בשבת משנין, ואין מחללין, והוא שלא יתאחר צורכו שחולה כלל בשינוי זה. אז מה גם מישהו מביא פה מן הרמב"ן? מה הרמב"ן סובר? רמב"ן סובר בניגוד להרמב"ם שעושים את זה בשינוי. אז זאת אומרת, לפי הרמב"ן, מה אומרים? שבת דחויה או מלאכה הותרה? אז מלאכה הותרה. אם המלאכה הותרה, אז זאת אומרת שעדיין יש פה איזושהי בעיה, איסור יכול להיות, אז איך צריכים לעשות את זה? צריכים לעשות את זה במינימום. אז אתה עושה את זה בשינוי, אתה עושה את זה כלאחר יד, אתה עושה את זה בכל מיני דרכים, זה הגישה של הרמב"ן. אם ככה, מי זה שהיה ששם גם את החולה בהדין של שיעורים? זאת אומרת, הגמרא, המשנה, לא ידע הדין של שיעורים אצל חולה, רק אצל מעוברת. למה? בגלל שאצל מעוברת אין פה בעיה פיזית ממש. זה בעיה שהיא הריחה משהו, זה בעיה שזה מביא לידי סכנה. אז שם נותנים לה קצת מן הרוטב, וקצת מפה וקצת משם, וכל הזמן מנסים, לא חושים לה, זה יום כיפורים היום, וכל הזמן כדי להמיך את זה. למה? בגלל שכן נראה שגמר הבינה שפה אין מצב של פיקוח נפש קלאסית. אלא פה יש בעיה אחרת, ונכון זה יבוא לידי סכנה בגלל ההסתכלות שלה, בגלל עכשיו שהיא ריחה את זה, בגלל שעכשיו היא רוצה אותו אוכל. אז מה ראינו? שראינו שם בגמרא במסכת קריטות הביא הדין הזה לגבי מעוברת, שזה ממש אותו הלכה כמו ראינו לגבי הרוטב וכולי במסכת יומה, אלא פה נתן את זה בכמות. זאת אומרת, פחות משיעורים. הבהג אמר שבאמת זה הולך ביחד, והבהג אומר, אז לפיכך, לגבי מעוברת, נותנים לו שיעורים. זה בדיוק כמו הגמרא שלנו. אבל בניגוד לזה, לגבי חולה, מה ראינו, מאכלים אותו, עד שהוא אומר די. והמשנה אומרת, אין פה דין. הגמרא, אין שום רמז לזה. מי זה שאימץ את הגישה של שיעורים גם אצל חולה, זה היה רמב"ן. אז עכשיו זה מובן. למה הרמב"ן אמר את זה? בגלל שהרמב"ן סובר בכל התורה כולו לגבי פיקוח נפש, שזה הותרה וזה לא דחויה. מה הרמב"ם סובר? שזה דחויה וזה לא הותרה. אז לגבי הרמב"ם זה פשוט, אם יש פיקוח נפש זה לא שבת, אם יש פיקוח נפש זה לא יום כיפור, יש פיקוח נפש נותנים את האוכל. אז מה רב חיים אמר פה? רב חיים אמר לבן שלו, יש חולה שיש פה סכנה, תיתן לו אוכל. למה? למה? בגלל שלדעתו השולחן ערוך טועה פה. סליחה שאני אומר את זה. שהוא אומר ששולחן ערוך טועה פה. ועיקר הדין שחולה שיש פה סכנה, פיקוח נפש. לא צריכים לעשות שום חישוב, לא צריכים שום דבר, אז מכילים אותו. אז בסדר, עכשיו שאמרתי כל זה, נו, הלכה למעשה, אנחנו הולכים כמו רב חיים, אז שאלתי מישהו, אמרתי, מישהו פוסק כך? אני יודע רב סולובייצ'יק פוסק כך, אין לי שום ספק, אין לי אישית שום בעיה לפסוק ככה להלכה, אני למדתי אצלו 3 שנים, הוא נתן לי מספיק בחינות, גם כן, היה לנו מבחנים אצלו, אז אין לי שום בעיה לפסוק כמו רב סולובייצ'יק בזה. אמרו לי שרב נבנסון פוסק ככה גם כן, הלכה למעשה, אבל שוב, אני אומר, פה רוב המקרים שלנו זה לא מקרים של חולה שיש פה סכנה. יש מצב של חולה שיש פה סכנה, אז אנחנו צריכים לפעול בצורה חכמה. גם כן יש עוד נתון פה, וזה נתון הפסיכולוגית של החולה. אתה אומר, לא, אתה חול בכלל, זה בסדר גמור. אז יכול להיות שבן אדם, זה מאוד מאוד קשה לו לאכול ביום כיפור. אז לפעמים משתמשים בשיעורים כדי שלא יהיה כל כך קשה פסיכולוגית עליו, בבחינת שעכשיו הוא מחלה יום כיפור, לא עלינו. אבל מי שיודע שהוא נכנס ליום עם בעיה, כמו המצב שהוא אמר לפני כן, וכל 9 דקות, ויכול להיות במצב שצריך 8 דקות, ואם יש צורך אפילו כל 7 דקות. אגב, רב עובדיה אומר לגבי שתייה, הוא הולך נגד השולחן ערוך, למרות שהוא טוען שהוא לא הולך נגד השולחן ערוך. הוא אומר לגבי שתייה, אפשר לשכוח בכל משיעורים, רק שלא תהיה ביחד. מולי לוגמב, עוד פעם, מולי לוגמב, עוד פעם, מולי לוגמב. וככה רב עובדיה פוסק להלכה לגבי שתייה, ויש סיבות לזה. אבל בסופו של דבר, מי שיודע שיש בעיה, אם הוא שותה הכמות הזה כל 9 דקות, ממש לא יהיה בעיה. ממש לא יהיה בעיה. אוכל כזה, אבל אם מתחיל להיות בעיה וחולי יש בו סכנה, חס ושלום להחמיר. זה באמת מה שרב חיים אמר, שזה לא שאני מקיל בהלכות שבת, או בהלכות יום הכיפורים, אלא שאני מחמיר בפיקוח נפש. וזה באמת הצד שני של אותו מטבע. אז עכשיו אני מקווה שבאמת הסברתי בצורה מובנת את הפסיקה, שאולי זה נשמע הפסיקה המוזרה של רב חיים. אגב, המחבר פסק כמו הרמב״ם בהלכות שבת. ששבת דחויה, זה ממש מצחיק. אז מחבר פסק כמו רמב״ם בדחויה, ופה בהלכות יום הכיפורים הוא פסק כמו הרמב״ן ועוד כמה. זה מעניין למה הוא לא היה לו קו, אותו קו. אני לא רוצה להגיד שהוא סתר את עצמו, אז כן ראה שהוא ראה שזה לא אותו סוגיה. אבל לדעתי הרמב״ן חשב שזה אותו סוגיה, והרמב״ם חשב שזה אותו סוגיה, וזה מה שרב חיים טען, שפה אין, ופשוט להבין, אני אגיד עוד משפט. דרך כלל כשאנחנו מנסים להבין הלכה, אז צריכים לקיים מה שכתוב בגמרא. אין בגמרא רמז או זכר שחולה שיש בו סכנה צריך לאכול שיעורים. זה לא מופיע בכלל. זה רק אצל מעוברת, לא אצל חולה. אצל החולה להפך כתוב מאכילים אותו עד שהוא מרדי. אז זה בדיוק מה שראינו ברמב״ם, והסיבה לזה שבכוח נפש דוחה את האיסור. הרמב״ם פה עקבי, ורב חיים אמר שפוסקים כמו הרמב״ם פה, שבגלל, למה? זה הפשט בגמרא. ולהפך, הרמב״ן זה לא פשט בגמרא. הרמב״ן, יש גמרא אחת וגם היא מעוברת, שהוא טוען ראוי לעשות את זה גם כן אצל חולה, ועל זה, נקודה הזה, רב חיים, וכנראה הרמב״ם, רב חיים, פשוט לא קיבל את זה. בסדר. כל אחד בודק בעצמו. צד אחד של הפה.
הוא סובייקטיבי. כן.